אנחנו בפרק ב' באורות התשובה, הנושא, אנחנו עוסקים בסוגי התשובה למיניהם. כאן מדובר על תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. זאת אומרת, תשובה זה תהליך. יש לפעמים שאדם זוכה לתשובה פתאומית כמו ברק כזה, ש... איך אומרים, הוא באורות פתאום. מישהו היה פעם באורות כאן? פעם אחת. כל משתנה לו בחיים. נקרא תשובה פתאומית, אבל יש תשובה שהוא תהליך הדרגתי שלוקח שנים לפעמים, מתקדם לאיתו בחייו. תשובה זה להיטיב, אדם רוצה לעשות, להיות בן אדם יותר טוב, לשנות את חייו, להיות בן אדם יותר ישר, יותר הגון, יותר טוב. אבל המציאות הזאת היא יכולה להיות ככה וככה, מה המשל דומה בטבע. לפעמים יש פתאום רעידת אדמה. בפעם אחת, הכל מתנוע, הכל זז, הכל משתנה. אבל בדרך כלל זה לא ככה. חיים רגילים. וצריך לדעת שיש תופעות בטבע, אבל יש גם תופעות בחיי הפרט וחיי האומה גם, בחיי הכלל, חיי האנושות, שהם באופן פתאומי, פתאום פורצות הדברים האלה. אתה לא יודע מאיפה זה בא. ופתאום הכל רועד, הכל משתנה, הכל איזה... כמו לדוגמה, אני אומר, מהפכה. פתאום יש לי מהפכה, ואני יודע, הייתה מהפכה הצרפתית, מהפכה... זה גם תשובה. מהפכה הצרפתית, הרי חרתה על דגלה, חופש, חירות. איך אומרים בצרפתית חירות?
לי בזה.
אתה יודע צרפתית? לי בזה, לי בזה.
לי בזה.
לי במה?
ליברטה. ליברטה.
ליברטה. ליברטה, בסדר. בפעם אחת הכל השתנה. ולפעמים כל התהליך לוקח שנים, דורות, דברים האלה. דוגמה בהיסטוריה, כן. דבר אמרנו בטבע גם, פתאום יש לך לתופעת טבע, סונמי כזה, מין סופה כזאת או משהו כזה, ובדרך כלל הדברים הדרגתיים. זה עבר בתשובה. לפעמים התשובה מופיעה בצורה, אתה לא יודע מאיפה זה בא בכלל. זה בא, פתאום. זהו, הרב מתאר כאן את שני סוגי התשובה האלה, בואו נראה את זה בתוכו. תפתחו בבקשה. לגבי משך זמנה של התשובה מתחלקת לשני חלקים. תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. כמו שציינו אותנו דוגמאות מהטבע, מההיסטוריה, מהדברים, גם באדם הפרטי הדבר הזה. הפתאומית, התשובה הפתאומית, שפתאום איזה תהליך של התעוררות בא מאיזה ברק, מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. אדם פתאום, הוא לא יודע מאיפה זה, אבל פתאום נשמתו מוארת. אבל מוארת לא בהדרגה, אלא אור של ברק. יש כל מיני אורות בעולם. אור של ברק, פעם אחת. הכל נראה לו אחרת. זה כמו, אני אתן לכם דוגמה, משל אולי, שאדם פתאום מתאהב במשהו. מתאהב. אהבת נעורים נניח, משהו כזה. פתאום אתה רואה את האדם הזה, מה קרה לך? מואר כולו, מבסוט, חלף. יכול לקרוא דבר כזה? אני שואל אתכם, מישהו עלה פעם אהבת נעורים כזאת? לא היה לכם, חבל. בפעם אחת, פתאום הכל נראה אחרת, האנשים נראים אחרת, הנוף נראה, הרחוב נראה אחרת. הוא מאושר, מבסוט, חנה, זורח. יכול לקרוא דבר כזה? אני שואל אתכם, איך אתה יודע? חווית את זה? אני רוצה כמשל, פתאום הכל משתנה. או איך אומרים, פייס, זכית בפייס. פעם אחת, פתאום אתה נהפך מאדם עצוב לאדם שמח, ואדם... נמצא באורות כאלה. אז זה תשובה מסוג, תשובה פתאומית. בוא נראה את זה בתוך ברוי. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה. בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא ונהפך לאיש אחר. בפעם אחת הוא נהפך לאדם אחר. זה לא אותו אדם. אני לא הכרתי אותו כך. מקודם הוא היה כל כך עצוב, כל כך מסכן, כל כך אומלל. היה בשיעור אחד מכון מאיר, תראה מה קרה לו. הכל התאפר. יכול לקרוא דבר כזה? ופעם אחת. וכבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה. מקודם הוא היה באיזה יורש כזה, מדבר כזה או דבר אחר. ופתאום הכל מתהפך לטובה. תשובה זו, מה מקורה של התשובה הזו? מאיפה היא באה? לכאורה זה לא בא מאיתנו, זה בא מדבר הרבה יותר גדול מאיתנו. תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את טיבותיה בעמקי תעלומה. ככה, הרב סותם את זה, הוא לא אומר מה. הוא אומר, זה בא מאיזה דבר פנימי, דבר סגולתי, דבר שלנו אין... וכאן הרב ציודה, מתחת לפסקה הזאת, מביא מקורות מהקבלה, מהזוהר, מכל מיני מקומות, לתופעה הזאת שבאופן פתאומי, האדם, לא רק האדם, אלא גם אחד, יכול להיות מדינה, יכול להיות חברה, יכול להיות, כמו שאמרנו בטבע, הדברים קורים בפעם אחת. נקרא את המקורות, כן. אז זהו מה שהוא אומר, סגולה פנימית, הוא אומר, סגולה פנימית, אני כאילו סותם את זה, אני לא, סגולה פנימית. סגולה פנימית, כמו עם סגולה, זה מין דבר פנימי, סגולה בכלל, זה מין אוצר, מין אוצר פנימי שנמצא, הוא בתוך העם היהודי, עם סגולה, יש בו איזה אוצר פנימי, אוצר אלוקי, זה לא דבר אנושי, זה דבר אלוקי, כן. מה? לא, 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 זה בא, פתאום, זה בא מהבלתי נודע, נאמר. בלתי נודע זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים, מתפללים כל יום, מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. נדייק בלשון של הברכה, ב-18. הרוצה בתשובה. מי רוצה? הקדוש ברוך הוא. עכשיו, הוא, הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לעשות תהליכים כאלה של תשובה בפעם אחת? מה אתם אומרים? הוא לא מוגבל. פעם שאלתי אותו. תראי, אתה מוגבל במשהו? הוא אומר, לא. לא במקום ולא בזמן. וכשהוא רוצה, כשהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא, כל יכול. אז זה התעמולה, התעלומה. דבר נסתר. דבר שלא, אין לנו הבנה. אנחנו לא יכולים להצביע. על שום דבר רציונלי, הגיוני, מה גרם לי פתאום, באופן פרטי, אני מדבר למהפך כזה, או מה גרם באופן ציבורי, או באופן לאומי, או באופן עולמי. אבל אני לא יודע אם שמעת, שמעת פעם על הקדוש ברוך הוא. איפה שמעת על זה? בעיתון? באינטרנט, זה מופיע גם באינטרנט? מה אתה אומר? למה אני שואל את השאלה הזאת? כולנו שענו על הקדוש ברוך הוא. אבל אפשר להתבלבל איתו עם הקדוש ברוך הוא. כאילו הקדוש ברוך הוא זה היה דבר כמו הקוס הזה, תודה רבה, יש כאן מים. אם זה היה כמו הקוס הזה, אז כולנו יודעים, זה היה הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא הקוס, נכון? נכון או לא? אתה לא יודע, לא חשוב. זה לא הקוס. אנחנו לא רואים אותו. לא רק שאנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא. יש ביטוי כזה אצל חכמים, לית מחשבה תפיסה בכלל. אפילו במחשבה אתה לא תופס אותו. אפילו תרצה לרצות, לא תוכל לעולם לתפוס את הקדוש ברוך הוא. מה? אז איך אני יכול להתפנן אליו? איך אני יכול לדעת מה הורת, איפה הוא? כתוב, לית אתר פנוי מיני, הוא כל מקום. אז איך? אז אומרים חכמים, זה מופיע בהרבה מקומות, אבל אחד המקומות זה בנפש החיים, של רב חיים מוולוז'ין, שהוא עוסק בזה. בשאלה הפשוטה, איך להתייחס לקדוש ברוך הוא? הוא אומר, יש בו שני צדדים בקדוש ברוך הוא. הצד שנקרא סאטים, סאטים זה נסתר, הוא לא נגלה, הוא לא נראה, וגם כשתרצה לראות, לא צריכה לראות אותו. דבר אבסולוטי, אינסופי כזה, שאי אפשר לקמוע באינסוף, אין לך תפיסה. ככה גם בעניין של הבורא, אין לך תפיסה. ויש מה שנקרא גליה. גליה זה גילוי הקדוש ברוך הוא. איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה? מישהו ראה פעם איפה הוא מתגלה הקדוש ברוך הוא? איפה הוא מתגלה? מישהו שמע פעם את המילה שכינה. שמעתם פעם את המילה שכינה? מי שמע את המילה שכינה? איפה? המשיב שכינתו לציון. אתה מתפלל, נכון? המשיב שכינתו לציון. מישהו ראה פעם את השכינה? יצא לכם לראות את השכינה? לא ראיתם את השכינה? אני רואה אותה כאן עכשיו ברגע זה. שאלו אותי איך? אני רואה, מה אכפת לך? אני אגלה לך, טוב. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, אומרים חז"ל מה? שכינה ביניהם. מה זאת אומרת שכינה ביניהם? מה זה לימוד תורה? לימוד תורה זה לגלות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. כשאתה לומד תורה, אתה צריך לשים נוי עליך, מה אני לומד עכשיו? אני רוצה להבין או לגלות מה אלוקים רוצה ממני, מכולם, כן? כתוב בתורה איזה דבר, נניח, כבד את אביך ואת אמך, ואני לומד את זה, אז מה אני לומד מזה, מה אלוקים רוצה? מה הוא רוצה? אם כתוב כבד את אביך ואת אמך, מה הוא רוצה?
שתכבד
זה שכינה. זה השכינה, זה הרצון של הקדוש שהוא מתגלה בעולמנו. כן, בחיים שלנו, במציאות שלנו.
לא דבר שנראה בעין.
ראיית נשמה, ודאי. יש ראיית העין, העין החיצונית, ויש ראיית הנשמה. כתוב, דיברנו לכמה פעמים, כתוב במשפחה, כתוב, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש ביניהם. מה הכוונה? זכו, הכוונה, אם אוהבים אחד את השני, ומזכים אחד את השני, ומלמדים זכות אחד על השני, בית כזה, אתה נכנס לבית, השכינה כאן שורה. איזה מותקה, איזה יופי. הרגשה נעימה בבית כזה, מה אתם אומרים? אתם לא יודעים, חלק מכם לא התחתן, הוא לא יודע. זכו שכינה ביניהם. מתגלה כאן הרצון הטוב בין האנשים, שזהו בעצם ניצוץ מהרצון הטוב של מי? של בורא עולם. אתה לומד תורה, אתה מגלה את הרצון הטוב של אלוקים, כל אחד לפי משהו, לפי מדרגתו בלימוד תורה. כמה אנחנו כאן יותר ממניין, אז יש כאן שכינה גדולה, שאלת אותי איפה. אנחנו יושבים, קוראים דברי תורה, תואמים קצת מהאורות של הרב, האורות התשובה, מהאורות של הרב. שכינה בינינו. כן, מה אתה רוצה, דוד? כן.
אבל למעשה שום דבר לא נתפס. גם הכוס, מה שאתה רואה את הכוס, זה לא הכוס עצמה. אנחנו קולטים את הכוס בחושים, אבל מה זה הכוס לפי עצמה? אין לנו מושג.
מה זה? לא הבנתי, לא שמעתי את המילה. מה לפני?
הכוס.
הקוד?
הכוס, הרב מילת הכוס.
הכוס.
מה זה הכוס? זה כוס, מה זה?
קולטים אותו בחושים.
כן.
אבל מה זה באמת? לעצמו אין לנו מושג, יש לנו רק את
התגובה
של החושים על הכוס.
בסדר, אז מה?
זה לא רק הקדוש ברוך הוא לא נתפס, שום דבר לא נתפס בעצם.
סליחה, אתה צודק ולא צודק. מה שלא נתפס, אני אומר מבחינת לגבי הקדוש ברוך הוא, זה המהות של הקדוש ברוך הוא. הרצון של הקדוש ברוך הוא כן נתפס. לא רק שהוא נתפס, עשה רצונך כרצונו. כל העניין שלנו בתורה ובחיים בכלל זה ללכת בדרכי האלוקים. מה זה ללכת בדרכי האלוקים? לעשות את רצונו, ללכת במידותיו, כמו מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון וכל הדברים האלה. אז אם הקדוש ברוך הוא לא היה משאיר לנו קצה של חוט, והוא אומר, אני קיים, כמו שיש כאלה שמתפלספים, האלוקים קיים, אבל איפה הוא קיים? איפה בדרך כלל? שואלים איפה האלוקים, מה אומרים?
בשמיים.
ואיך היהודי אומר? בשמיים ובא? בארץ. אחד הוא אלוקינו, בהגדה אנחנו רואים, בשמיים ובארץ. זה הדבר המיוחד שלנו כעם יהודי, שאנחנו מגלים את הרצון של אלוקים בקוש. אתה יודע למה מגלים בקוש? חוץ מזה, ייצבו את זה יפה מאוד. אפשר לשתות את המים, ומישהו כבר שתה מזה. בשבילי? מי הביא את זה? הנה, תראו, שכינה, ניצוץ, מותק אתה. דוד, באמת, אני באמת שמח. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שכינה, ניצוץ אלוקי. למה? כי התגלה בכוס הזה רצון טוב. רצון טוב. בצורה כזאת או אחרת. זה נקרא גילוי שכינה. הרצון הטוב של אלוקים, דרך אגב, שהרצון הזה שורה בכל מקום. לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי מהרצון האלוקי. זה שאנחנו רואים את זה בעיני נשמתנו, או לא רואים את זה בעיני נשמתנו, זה לא בא לסתור את העובדה שהכל הוא רצון האלוקים. הרצון הוא האלוקי, הוא אין סופי, אין לנו תפיסה בה. אבל יש לנו תפיסה באיך הוא מתגלה אלינו, זה כן. הוא מתגלה למעשה חסד שעשית, שהכוס עושה איתנו חסד, שאני יכול לשתות קצת מים. תודה רבה, יופי, מותיק. זה דרך אגב בברכה, שאנחנו מברכים על כל דבר. לחבר את מה שאתה נהנה למי? לרצון הטוב של מי? של אלוקים, אם זה על מים או על פרי או על כל דבר אחר. איזה שכינה. שמתם לב. לפעמים יש מילים שהן לא אומרות לנו שום דבר. אם אתה לא לומד את הדבר הזה, אתה לא יודע. המשיב שכינתו לציון. מה זה שכינתו? שאור השם, או הרצון הטוב של אלוקים, מתגלה בארץ ישראל. זה נקרא המשיב שכינתו לציון. זה התנועה הציונית. מה זה התנועה הציונית? ציון וציוניות, זה אותו מקור, אותו שם. עם ישראל שב לארץ ישראל, מתגלה השכינה, ולא רק בפרט הזה או אחר. כאומה השכינה מתגלה. אור חדש, על ציון תאיר. כאן בארץ ישראל זה הסגולה, שמי ששאל סגולה, מה זה סגולה? הסגולה של הארץ הזאת, שהרצון הטוב של אלוקים, הוא נמצא כאן. הוא מתגלה כאן על ידי מי? על ידינו, על ידי האומה, על ידי כולנו. ולא רק לנו, אני אומר, גם אומות העולם, בסופו של דבר, בתהליך ההיסטורי, הם יכירו, וחלק כבר מכירים, שכאן מתגלה השכינה, כאן מתגלה אור השם, כאן מתגלה הדבר הטוב הזה, הרצון הטוב הזה, מתגלה לא רק לעם ישראל, אלא גם לאנושות כולה. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זה לא מילים... באוויר. זה מילים שמבטאים היסטוריה, מציאות, מציאות עכשווית הייתי אומר. נכון, זה לא בלא העוצמה ולא בלא גדלות מה שיהיה לעתיד לבוא, אבל זה כבר קיים היום. אם כן, השכינה באופן פשוט זה לגלות את הרצון הטוב של אלוקים בעולם, בבריאה, בהוויה. עכשיו נחזור לתשובה הפתאומית. הרצון של האלוקים נמצא כל הזמן. כל הזמן. לכן אומרים בחסידות, למה קוראים לעולם עולם? כי הרצון הזה נעלם, מעינינו הוא נעלם, לא שהוא לא קיים. הוא נעלם מעינינו. ישו, בעלל אנחנו רואים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. חסדי השם נמצאים בנעלם, בדבר שאתה לא רואה אותו. ולפעמים הדבר הזה כן מתגלה, החסד הזה כן מתגלה. נתתי מקודם דוגמאות. והגילוי הזה הוא פתאומי, הוא לא בא בהדרגה. ולא שאתה יכול להצביע ואתה יכול להגיד, בגלל הדבר הזה או בגלל הדבר, כמו ברק, הוא מוריד את המילה ברק. פתאום מופיע איזה הברקה. יכול להיות כמו אמור, פרטי, משפחתי, לאומי. כמו דוגמה, אני אתן דוגמה, אתם אולי כבר לא הייתם. מבצע אנטבה כזה, פתאום כל העם, או שחרור, ששת הימים, היינו באופוריה, האומה הייתה באופוריה, אתם לא הייתם, אני אספר לכם מה היה במלחמה הזאת. היינו, איך אומרים, בדיכאון נורא לפני המלחמה. אימו עלינו, והיה שם, חירפו אותנו וגיטפו אותנו, המצרים, וכל הערבים שם וחגגו, כבר רצו לחגוג בתל אביב. ופתאום, לאום, זה היה באופן פתאומי. הכל התהפך מקצה לקצה. אנשים, לא רק בארץ דרך אגב, גם היהודים בעולם, הם היו פתאום באור כזה, טוב כזה. אנשים לא, היו טובי לב גם. יש קרקטורה כזה, היה פעם קישון נדמה לי קראו לה, כותב קרקטורות כזה. אז הוא מצייר, אז הקישון הזה מצייר, אחרי המלחמה, הוא אומר, בהתחלת במלחמה ואחרי המלחמה מיד, שהיו רוצים לעצור טרמפים, מראים על טוב לב. אז היה הולך איזה מישהו ברחוב, במקרה ככה, הוא הולך עם היד ככה, מיד עוצרים לו. לא היה צריך לבקש, להתחנן. עוצרים לו, בלי לבקש. אחרי כמה חודשים, אז רואים אותו כבר. מחפש את זה. אחרי שנה, שנתיים, האפוריה נעלמה. פתאום מסכן, הוא כבר לא ידע מה לעשות. אף אחד לא עוצר לו. כי הטוב הזה שהיה מובן מהדין אדם לחברו באופריה הזו, שכל האומה התרוממה והתעלה, בא לידי ביטוי גם בהתנהגות, ביחס בין אדם לחברו. ואחר כך, לאט לאט, האפוריה הזאת נעלמה, חזרנו לשגרה היומיומית. אבל זה היה פתאומי, כל הדבר הזה. אף אחד לא צפה את זה. אף אחד לא חשב שתחולל כאן איזה מין הערה כזאת גדולה. זה כדוגמה בדבר. אז זה נקרא מעמקי תעלומה. זאת אומרת, ואני אומר לכם בתור אדם מבוגר שהיה במלחמה הזאת, אף אחד לא ידע מה יהיה. תוך כמה שבועיים, שלושה, המצב התהפך מקצה לקצה, ואף אחד גם לא שלט בדבר ולא הבין מאיפה זה בא לנו, איך זה הגיע הדבר הזה. כי עת לחננה, כי בא מועד, אלוקים רוצה, אז פתאום הכל מתהפך. זה נקרא תשובה פתאומית. אז בוא נראה קצת את המקורות, מאיפה הוא מביא את הדבר הזה, מהספרות המחשבתית והקבלית. הוא אומר כאן למטה, תשובה פתאומית, הוא אומר, אני מתרגם את זה בעברית, כתוב כאן בארמית, כן? זה מהזוהר הקדוש. אשריהם לבעלי תשובה, שבשעה אחת, ביום אחד, ברגע אחד, הם קרבים אל הקדוש ברוך הוא, בפעם אחת, ברגע אחת, קרבים אל הקדוש ברוך הוא. הוא מביא עוד מקור, הפעם ברבנו יונה, שערי תשובה. ברגע קטן יוצא מאפלה לאור גדול. מי שזוכה לדבר הזה, ברגע קטן. הוא מביא עוד מקור, מהרמח"ל. עניין התשובה שברגע אחד ממש, עולה למעלה ממדרגת הצדיקים הגמורים, למדרגה יותר גבוהה מהצדיקים הגמורים, למדרגה עוד יותר גבוהה. וכאן הוא מביא הרבה הרבה מקורות בעניין הזה. עכשיו, זו התשובה הפתאומית. וקיימת תופעה, לפעמים, שאדם באופן פתאום, הוא מתעורר, והוא נבעל מהאורות האלה. הוא נבעל, אני לא רגיל לזה. אני לא רגיל לאותה, הייתי אומר, חוויה נפשית ורוחנית שלא הייתי רגיל, וזה מבין אותו. מה קורה לי? את צריך לדעת שזה קיים. לא צריך להיבהל מהדבר הזה. ואם קיים דבר כזה, אז הולכים לרב קוק, אורות התשובה, קוראים, יש תופעה של תשובה פתאומית. לא להיבהל. אבל אנחנו כאנשים שרגילים, אנחנו פועלים במציאות של תשובה הדרגית, להדרגה, לאט לאט. בוא נקרא מהי התשובה הדרגתית. וישנה תשובה הדרגית. לא בריקה הבריקה בקרבו להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב, לא בפעם אחת, אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומיטיב את דרכיו ואורחות חייו, הוא לא מרגיש טוב, מבחינה מוסרית, מבחינה אישית, הוא בחורים בדיקי כזה, עצבות כזאת. אבל הוא יודע שאפשר לתקן, הוא לא יודע בדיוק איך, והוא אומר, נתקן, לאט לאט נתקן. את רצונו, מקודם לא היה לו רצונות טובים, עכשיו יש לו רצונות יותר טובים. הלך מחשבותיו, כל המחשבות שלו. ובמהלכו זה, אותו אדם, כאן והבחירה החופשית קיימת. כאן זה ההחלטה שלך. החלטה שלך. אם אתה מרגיש שאתה צריך לתקן את עצמך, גם בצד הפנימי, המחשבתי, הרצוני, גם במידות, גם במעשים, גם יחסי אנוש, וגם וגם וגם. אם אתה אדם רציני, אתה אומר, אני מקבל עצי החלטה. מהי ההחלטה? בא למכון מאיר. למה? אומרים ששם אפשר לחזור בהדרגה בתשובה. יכול לקרות דבר כזה? כן. הוא בא לכאן. לאט לאט. ובמהלכו זה הולך הוא וכובש לאט לאט את דרכו, דרכי היושר. לא בפעם אחת. עובד על עצמו. קורא מסילת ישרים, מנסה ליישם, נופל, קם, ממשיך הלאה. מתקן מידה זו, מתקן מידה אחרת, זה עבודה. מתקן את המידות. מטביע, מטיב את המעשים. משתדל להיות בן אדם יותר טוב. מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר. להתקשר מלשון כושר, שיהיה אדם כשר. אדם טוב, אדם ישר וכל הדברים האלה. עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. זה נקרא התשובה הדרגתית. זה שייך, הדבר הזה, לכותרת אחת גדולה, שקוראים לה חינוך. חינוך זה לגלות את הטוב שבילד. או חינוך שאני מחנך את עצמי, זה לא משנה. לגלות את הפוטנציאל הטוב שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. לעשות תשובה כזאת, אתה צריך לקבל החלטה, זה הכל. אתה מקבל החלטה, אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב. אתה מתחיל לעבוד. זמן העבודה בתשובה הדרגתית זה בערך, אני רוצה, 80 שנה. תלוי, אם הבחור הוא בן 20 כמובן. כך, איך אומרים, נשימה ארוכה. לא בפעם אחת. תקבע לעצמך לאן אתה רוצה להגיע כאדם טוב. אתה רוצה לתקן את המידות, יש לך איזה מידה של עצלות, או מידה של כעס, או עצבות, או משהו כזה. תקבע לעצמך, אני רוצה לתקן את הדבר הזה. כמה זמן לוקח לתקן, למשל, מידת הכעס, מי יודע? אה? יפה מאוד, איך ידעת? אתה צעיר. אבל מה, אין לי סבלנות. הכל אונליין, אני רוצה עכשיו. אז יש כאלה שרוצים לתקן עכשיו, מה הם עושים? שותים קצת יין. יין ישמח לבב אנוש. הם עצובים, הם רוצים להיות שמחים, מה הם עושים? שותים יין, זה פתרון, מה אתם אומרים?
לא מומלץ.
לא מומלץ. על הרגע, זה פתרון לרגע. אבל זה לא תיקון פתרון אמיתי, זה דוגמה. כן. סבלנות. דבקות במטרה, התמדה, כל הדברים האלה. זה נקרא התשובה הדרגית. הדרגית. אלה שני סוגי התשובה. אנחנו כבני אדם, שיש לנו את הבחירה החופשית, אנחנו צריכים לקבל החלטות בחיים, אם אנחנו רוצים לתקן. הדבר החשוב ביותר זה יחסי אנוש. שאתה יכול לתקן, אתה חי במשפחה, אתה חי עם ילדיך, עם אשתך, אתה חי... אפשר לתקן או לא? מה אתם אומרים? צריך לתקן.
צריך
לתקן. ולא מזניחים את העניין הזה, מקבלים החלטות, וממשיכים ככה לתקן בהדרגה את הדברים. כן, בבקשה.
לפי התשובה הדתית, אני מוצא שהתשובה פתאומית, זה כאילו שאדם בין רגע הופך לבן אדם כאילו יותר טוב.
סליחה, לא שם.
כי לפי התשובה השנייה,
אני רוצה
כאילו שהתשובה הראשונה, שהאדם כאילו בין רגע פתאום
נהפך
לבין אדם
יותר
מוכן לתוך לו.
כן.
והרי נראה לי גם בתשובה פתאומית, כאילו זה תהליך גם של העבודה.
לא, זה בדיוק מה שהוא מחדש כאן. שכמו, אם בתשובה הדרגתית זה עניין של בחירה חופשית שלך, ואתה מחליט, ואתה מתקדם, ואתה ואתה. תשובה פתאומית, כמו אמרנו, רעידת אדמה, לא תלוי בך. כן, לא, פתאום, דבר שאתה לא יכול אפילו להצביע מאיפה זה בא. באופן, באצבע, להגיד, פתאום גרם לי. אלוקים רצה להעיר את נשמתך, להביא לך טוב. שאל אותי, או קיבלת פייס. זה לא מתחיל ממך, מאיפה מתחיל הפייס? ממישהו שעשה לך הגרלה, אני יודע. פתאום נפל לך אר של טוב כזה. אתה רוצה פייס? דרך אגב, יש אנשים שנקרא מכורים לאימורים, לדברים כאלה, זה מחלה. הם כל הזמן רוצים תשובה פתאומי. הם חושבים שבכל אימור הם ירוויח את... יבוא להם פתאום, לא יודע, מאין סוף יבוא להם משהו. וכשאדם נדבק במחשבה כזאת, הוא ממש מחור כבר. הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא כל הזמן מצפה שהאימור הזה... זה האחרון בחייו, אבל הוא לא האחרון. הוא כבר ניסה בתוך הדברים האלה. אז זה מובן שתי ה... למה הרב מלמד אותנו? הוא אומר, יש דבר כזה ויש דבר כזה. הוא לא מלמד אותנו את הפרקטיקה, אלא אומר את המציאות. יש מציאות של התשובה הפתאומית, יש מציאות של תשובה הדרגית, שהיא בידינו כמובן, בידו של האדם. מה התוצאה של שתי התשובות האלה? מה יהיה? מי שעשה בין פתאומית ובין הדרגית, מה זה עושה לנפש? מה זה עושה לנשמה? לאותו אדם שהוא זוכה לאותה הערות, או זה או זה. בוא נראה את זה בתוך. התשובה העליונה זה מה שכתוב בחז"ל, תשובה מהאהבה. יש לנו שני תשובות, למדנו את זה בפרק הראשון. תשובה מיראה ותשובה מאהבה. מה ההבדל בין תשובה מאהבה ותשובה מיראה? תשובה מיראה זה כבר תשובה שאתה עושה תשובה בגלל חשבונות כאלה ואחרים. מפחד שהאלוקים לא יעניש אותך, או מרצון לקבל שכר, או דברים כאלה ואחרים, או מכאב לב, או מכאב גוף, כמו שראינו את הדבר הזה. המניע של תשובה מהירה, מה דוחף אותך, זה המציאות, המצוקה שאתה נמצא בה בתוכה, וזה דוחף אותך לתקנת לעשות את התשובה. אבל זה לא תשובה מאהבה. תשובה מאהבה, המניע הוא לא מניע אינטרסנטי. זאת אומרת, כואב לי, לכן אני עושה תשובה. רע לי, לכן אני עושה תשובה. זה נקרא תשובה מהירה. אלא המניע של תשובה מאהבה, זה לא בגלל שרע לי אני עושה תשובה, אלא שהגעתי להכרת חיים שלמה, ככה אומר הרב, להכרה ברורה שהאמת, כמה שהיא מרה, אני מרה משל מרירות לפעמים, אני הולך לאור האמת. למרות הקושי, למרות הקשיים, למרות שיביא לי יותר קשיים ממה שהיה לי אולי. הדוגמה לזה זה אברהם אבינו. אברהם אבינו חי בעולם מאוד קשה, והוא הכיר להכרה שיש אלוקים, אבל לא רק שיש אלוקים, דהיינו שיש מלך לעולם, מנהיג, אלא שהאלוקים הזה הוא דורש ממני, מאברהם אבינו. הוא דורש ממני להיות אדם טוב, ולא להגיד באופן פילוסופי יש אלוקים. אלא מה העובדה שיש בורא עולם, שיש מלך לעולם, מה זה אומר לי כבן אדם? אברהם אבין אומר, הוא הגיע למסקנה הפשוטה ביותר, שהאלוקים הזה רוצה שהוא, אברהם אבין, שזה אנחנו בעצם, נחיה על פי הרצון של אלוקים, ונלך בדרכי האלוקים. זה מה שהוא רוצה. החידוש של אברהם אבין זה לא שהוא גילה שיש כוח עליון שמנהיג את הכל, כל הדברים האלה. זה כל אחד יכול להגיע להכרה הזו מבחינה מחשבתית, יש משהו שמסדר, יש סדר, יש מסדר, כל ההסברים הפילוסופיים לגבי מציאות האלוקים. החידוש של אברהם אבינו היה, שהוא אמר, רגע, מה זה נוגע אליי שיש? מה באופן פרקטי, באופן מעשי, בחיי, מה אני, איך זה בא לידי ביטוי במציאות היומיומית שלי? האם אני מממש את הרצון האלוקי או לא? הוא שאל את עצמו, אברהם אבינו, ולא סתם לא היה לו קל. דרך אגב, זה תהליך שהרבה מאוד בעלי תשובה עוברים אותם. שמגיעים להכרה מסוימת. מתי נופל עם הסימון, סליחה שאני אומר, שנקרא קבל עול מחות שמיים, שהוא אומר, זה מחייב אותי. זה לא דבר ארטילאי שם באיזה מקום, נוגע לחיים שלי. איך אני נוהג יום יום? זה נקרא מקבל עליו עול, מקבל עליו עול מלכות שמיים. זה היה אברהם אבינו. זה התשובה מהאהבה. תשובה מהאהבה שאתה אומר לעצמך, אני עושה את רצון הבורא. זה מה שאומרים בקריאת שמע, אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מה זה בכל נפשך, אומרים חז"ל? אפילו נוטל את נפשך. מה זה בכל מאודיך? בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. בין מידת פורענות, בין מידה טובה, הווה מודה לו מאוד. אז אתה באמת אוהב את אלוקים. נחום איש גמזו כזה. שהיו לו הרבה פורעניות בחיים. ומה הוא אומר כל הזמן? גמזו לטובה. איך אתה יודע? נחום איש גמזו. איפה נודע לך הדבר הזה? תשאלו אותו, אני לא יודע. תשאלו אותו. תשובה מאהבה. מתוך הכרה. לא מתוך חשבונות כאלה ואחרים. אבל הכל מאלוקים. ומתי הכל מאלוקים נמדד אם זה באמת או לא, שלא טוב לך. לא שטוב, כשטוב לך אין בעיה להודות לקדוש ברוך הוא. אלא כשאתה בהסתר פנים, אתה במסוכה, כשאתה בקשיים, אז אתה בתור אדם מאמין. אומר, אלוקים, אתה עושה את הכל לטובה. דרך אגב, זה כתוב בשולחן ערוך, מפורש. על כל דבר שיבוא על אדם ירגיל את עצמו, אני מצטט, לומר כל דאביד רחמנה לתו אביד. כל דבר שיבוא אליך. כל דאביד רחמנה בארמית, כלומר, כל מה שעושה אלוקים, עושה את זה לטובה, לתו אביד, עושה את זה לטובה. ירגיל אדם את עצמו, לומר, מה זה ירגיל? זה לא שאתה אומר את זה פעם אחת בחיים. אתה כל דבר, אין אדם שאין לו קשיים. שבע יפול צדיק, וקם. וקם. מה מקים אותו? ליפול כולם נפלים, אני יודע. מה מקים את האדם מהנפילה שלו? כשהוא אומר, כל דוד רחמנה, לתא מבין. נפלתי, קמתי. איך אני קם? איך קמים? אתם יודעים איך לקום? מישהו ראה פעם חתול נופל מהעץ? איך הוא נופל? על הרגליים או על הגב? מי, אתה ראית את זה? כן, גם אני ראיתי בילדותי. חתולים נופלים על הרגליים. אז הם קמים. נכון? אדם יכול ליפול מסולם על הרגליים? נופל, יכול לשבור משהו. אבל צריך לדעת איך ליפול. כמו צנחנים, שהם נופלים מהמטוס. איך הם קמים? מישהו יודע איך הם קמים?
הם נופלים בצורה מיוחדת.
נכון, הם רכה. כן. יודעים, הופ, קמים.
שוק.
איזה נפילות הם נופלים, וואי, וואי, וואי. רק הם יודעים איך לקום. ויהודי שיש לו אמונה מאיך הוא קם, מישהו פעם נפל ברחוב, במדרכה משהו, השתתח על הרצפה. באותו רגע, מה אתה אומר? נו, מה אתה רוצה להגיד? אתה צריך ללמוד יותר אמונה. אתה צריך להגיד, הכל לטובה. כל דבר. כל דבר שקורה לו לכאורה. על כל דבר, כך הוא אומר. שנראה לו הקושי הזה. כל דוד רחמנה לטוב. זה נקרא תשובה מאהבה. זאת היא התשובה העליונה שעליה מדבר כאן הרב. כן.
אבל לא הכל טוב. לא הכל קושי הוא דבר טוב.
בכל דבר רע יש דבר טוב. אני בדקתי את זה באינטרנט. אלא מה? צריך לגלות את הטוב שברע. לא שהוא, היית אומר, בחסידות לא אומרים רע בכלל. אומרים, בכל דבר שהוא פחות טוב, יש יותר טוב. אין עומדים על דברי תורה, אלא אם כן, נכשלים בהם. כישלון זה דבר טוב? אני שואל אותך, נכשלת פעם משהו בחיים? כן? זה טוב או לא טוב? עכשיו אני אראה, לפי זה אני אגיד, מה קוראים לך? מה קוראים לך? לפי זה חנה, אני אגיד לך אם אתה אישיות או לא. אני אסביר לך איך. שקורה, נניח אתה עובר טסט, צריך לעבור טסט בנהיגה, ובאתה כבר ארבעה טסטים נכשלת. נכשלת, זה טוב או לא טוב? זה טוב או לא טוב? יפה, אתה כבר בוגר. לא כמו כאלה שנכשלים בטסט סוף העולם. חורבן.
איך אתה יכול להגיד את זה טובה להיות שביעות?
למה? כי על ידי שנכשלת, למדת. תלמד יותר טוב. תלוי באישיות שלך.
שאלה מה המטרה, לעבור או ללמוד?
בדיוק, זה תלוי באישיות שלך. אם אתה מבין שהכישלונות במבחני החיים, שכל אחד מאיתנו עובד, זה לטובה. 10 ניסיונות הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו. צדיק כזה, מה עושה לנסות אותו? אבל יש כלל גדול, כל ניסיון מגלה כוחות. הוא מגלה יותר את אישיותו של אברהם אבינו. למרות שעובר ניסיונות קשים. כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות. אתה תלוי באישיות. אם אתה אדם רציני וחזק, אתה נתקל בקשיים, ונכשל וכל זה, אתה אומר, תשמע, החכמתי מזה. אין חכם, כבעל הניסיון. אם אתה אדם, סליחה שאני אומר, ילדותי, אני לא מכיר אותך, אני לא יודע. אז כל כישלון וכל נפילה, דיכאון וכעסי וכל מיני דברים כאלה. לא רק שאתה לא לומד מזה, אתה נופל עוד יותר. תלוי באישיות, שמה אנחנו נמצאים כאן בכלל? לבנות את האישיות שלנו, שיהיה יותר חזקה. ששום רוח בעולם לא תעקור את העץ הזה. למרות שיש סופות לפעמים, אבל שורשים באמונה הם כל כך חזקים, כמו נחום יש גם זו כזה, או רבי עקיבא כזה, שאמר כל דוד רחמנא לתרבות. זה התשובה העליונה, התשובה מהאהבה. תשובה מהאהבה, אני דבק בדבר שאני מאמין בו, לא בגלל שזה טוב או לא טוב, בגלל שזה דבר נכון, אמיתי, למרות שקשה מאוד איתו. זה מובן. עכשיו נקרא את הפרטים. התשובה העליונה, שהיא התשובה מהאהבה, באה מהברקה של הטוב הכללי. אני רוצה להסביר מה זה הטוב הכללי. זה גם, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. בתפילה כל יום אנחנו אומרים קדושה. בקדושה אנחנו אומרים קדוש, 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 השם צבאות, מלוך עול הארץ, כבודו. נכון או לא? יש כאן דתי אחד. מי אמר היום כבודו? כבודו אמרת כבודו אמר מלוא הארץ. אבל צריך גם להתבונן במה שאנחנו אומרים. זה לא מספיק להגיד, למה הכוונה כשאומרים כבודו של הקדוש ברוך הוא, מלוך עול הארץ? הכבודו, המושג כבוד, ככה אומרים חכמים, זה רצון. לכן יש ביטוי כזה בין אדם לחברו, רצונו של אדם, כבודו, זה מחזל המפיר. רצונו של אדם זה כבודו. הרצון הזה שהם מדברים כאן בבני אדם, הוא קיים גם בעולם. כל העולם נמצא הרצון של אלוקים, הרצון הטוב של אלוקים נמצא בכל מקום. זה מה שאנחנו מכריזים, מלוך עול הארץ, כבודו, בשמיים לא מדברים, פשיטא, עושה שלום במרומיו. אבל מלוך עול הארץ כבודו, למרות שכבודו לא ניכר, אתה לא רואה אותו. זה תלוי כמובן באיזה מידה, באישיות שלך, במידות שלך, בעין הטובה שלך. אבל כבודו מלא עולם, או בפי חז"ל קוראים לזה, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון הטוב של אלוקים שהוא כבודו. והרצון הטוב של אלוקים זה רצון, כתוב מפורש, טוב יצר, כבוד לשמו. טוב יצר, כבוד לשמו. הוא שורה בכל העולמים, בכל המקום, בכל זמן, הרצון הטוב של אלוקים. אלא מה? הוא נעלם. ולכן קוראים לעולם שאנחנו חיים בו, קוראים לו איך? עולם. עולם. כי לעולם חסדו. הוא נעלם. מעיני נשמתנו כמובן. לא רואים אותו. לפעמים כן, לפעמים לא תלוי באדם כמובן. אז, אבל הרצון הזה קיים כל הזמן, זה הרצון הכללי, זה מה שהוא אומר כאן הרב. הטוב הכללי, הרצון הטוב הכללי הזה, בא מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוקי, השורה בעולמות כולם, בכל העולמות הטוב הזה נמצא. שאלו אותי למה אני לא רואה את זה, שאלו אותי. למה אף פעם אתם לא שואלים שאלות?
למה אתה לא רואה את זה?
למה? אני רואה, אתה לא רואה אולי. אין לך ראייה פיזית, חיצונית. זה נקרא ראייה נשמתית. אורות, אורות, מה זה אורות? אור זה טוב, והיה אלוקים את האור כי טוב. הרב קוק, קוק זה אתה, כולו אורות, 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 אורות. אנחנו לא רואים. למה? כי אנחנו, עיני הנשמה שלנו, לפעמים סתומים. הסתר פנים, מה שנקרא. פנים, המושג פנים, נרשום פנימיות. הפנימיות מסתתרת מנגדנו, וההפך זה הערת פנים. אז יש לנו הסתר פנים, לא רואים את זה. אבל הוא שורה בעולמות כולם, לא בגלל שאני אומר, או בגלל שהרב קוק אומר, או מישהו אחר אומר. זה יסוד, יסודות האמונה שלנו, בטובו מחדש בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. בטובו. בטובו מחדש בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. אבל אדם שזוכה לתשובה העליונה, הוא רואה את זה. הוא רואה את הטוב הזה. אור חי העולמים נשמת כל האצילית, מצטיירת לפנינו, ולפנינו הכוונה, לעיני נשמתנו, בעודה וקדושתה, כמה שהלב יכול לספוג. זה אור שאין לו סוף, זה כמו אור חמה להבדיל, שיכול לסנבר אותנו, אבל כל אחד לפי מידתו. ולא באמת, אומר כאן הרב, הכל הוא טוב וישר כל כך. איך אתה יודע, הרב קוק, שהכל טוב וישר? הוא רוצה לזכות אותנו. לפעמים אדם מיואש מהחיים, מיואש מהכל. הוא אומר, לא, תדע לך, הכל באמת טוב. והיושר והטוב שבנו, בכל אחד מאיתנו, הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל, שאנחנו מתאמים, אנחנו הולכים בהרמוניה עם הטוב הזה. לכן כתוב בחז"ל שאדם צריך ללכת במידותיו של הקדוש ברוך הוא. ואז אתה רואה את הטוב הזה. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל? פירור משונה, פירור זה כאילו בודד, לבד, לא מחובר לשום מקום, לשום דבר. איך אפשר לחיות ככה? ואתה לא מתחבר אל העולם שאתה נמצא מסביבו. מופרד כאבק דק שכלא נחשב. לפעמים אדם בבדידות שהוא חי, הוא מרגיש כלומניק כזה. הוא לא שווה שום דבר. הוא לא שייך לשום דבר. איך אפשר לחיות ככה? אני שואל אתכם, אפשר לחיות ככה? אני שואל אתכם. אתם לא עונים לי. סימן שאתם...
קשה.
קשה, יפה מאוד. קשה. זה, לא, זה נקרא רע. כשאדם הוא לבד, בודד, מנותק ותלוש מכל העולם שהוא חי סביבו, מהטבע, מהסביבה, מהחברה, מהמשפחה, מכל הדברים האלה, הוא בתוך איזה בועה כזאת של עצמו. אז הרב חי את זה, הוא יודע את זה. איך יכולתי לחיות ככה? אבל כשהוא נפתח, הכל נראה אחרת לגמרי. ומתוך הכרה הזו, שהיא הכרה אלוקית באמת, באה תשובה מאהבה בחיי הפרט ובחיי הכלל. שנזכה לתשובה מאהבה, כולנו יחד.